היה יושב ועד גיל 40, הימים של ימי הילדות, ימי הבחרות, ימים שאתה, ימים נקיים לך מכל עול. זה הימים הכי יפים של האדם. במקום זה, במקום ללמוד תורה, מה היה עושה? הולך רועה צון. היה רועה צון אצל כלבה סבוע. יש מקום אחד בחזל, הוא נקרא כלבה סבוע. מקום אחד הוא נקרא בן כלבה סבוע. פעם כתוב כך, פעם כתוב כך. על כל פנים, איך שלא יהיה, הוא עלה בשלום רבי עקיבא, תראה, 40 שנה באה ולא למד תורה, לכן חזל באו ולימדו אותנו. למה הם מספרים לנו על התקופה שהוא היה עם הארץ? ללמד אותנו שהוא לא סתם היה עם הארץ, א' ב' הוא לא ידע. אמנם, יש מדרש שהוא לא כך, כך התוספות מביאים במסכת שבת דף קוף ד' עמוד א', על אותם תינוקות שהיה מעשה, מדרש כותב בבראשית רבה, המעשה היה ביום סגריר, שבאו החכמים לבית המדרש והתינוקות לא ביטלו את היום הזה מהלימוד והיו דורשים סודות התורה באותיות של התורה. שוב רואים את רבי עקיבא, כתרי אותיות, תגי אותיות, רואים שהוא, יש לו עניין עם האותיות. תמיד הוא נשאר נקי, כמו ילד קטן שלומד א' ב', תמיד רבי עקיבא נשאר נקי. יש, היה אחד מגדולי הרבנים באזמיר, קראו לו הגאון רבי יום טוב קריספין. היום משפחת קריספין רובה בדרך כלל הם מרוקאים, אבל המקור שלהם לפני מרוקו הם היו בספרד. כשברחו מספרד עברו לפורטוגל, מפורטוגל הם התחלקו לכל מיני מקומות. אחד המקומות שהם ישבו, עיקר המשפחה, היו יושבים גדולי הרבנים שהיו במשפחת קריספין, היה הגאון רבי אהרון קריספין, היה הגאון רבי יום טוב קריספין. הם כתבו ספרים, מזה אנחנו מכירים אותם. הם היו באזמיר בטורקיה. אז הוא עליו השלום, הגאון רבי יום טוב קריספין, הוא בן של הגאון רבי אברהם קריספין. אז הוא בן יכבד אב. איך הוא קורא לספר שלו? ספר בן אברהם. כלומר, אני הבן של אבא שלי שקראו לו אברהם. כמו הגאון רבי יחזקאל לנדו. איך קרא לספר שלו? נודע ביהודה. למה נודע ביהודה? על שם אביו. אבא שלו קראו לו יהודה. אותו דבר קרא על שם הספר על השס, הוא קרא על שם אמא שלו, צלח. ציון לנפש, חיה. אמא שלו קוראים לה חיה, אז הוא קורא את זה על שם אמא שלו. אני גם, כשאחד הספרים שכתבתי, קראתי לו כיסא אליהו. אליהו על שם הורבי שיחיה. לכבד, זה כיבוד הורים, יש בזה כיבוד אב. אז הוא כותב בספר שלו, בן אברהם, הוא אומר, למה רבי עקיבא היה דורש כתרי אותיות? מה יש לו עם הכתרים? מה זה הכתרי אותיות? זה התגים. מה העניין שלו עם התגים? הוא מביא שרבותינו המקובלים אומרים כך, ישראל יש 60 ריבו אותיות לתורה. הרי שעם ישראל הם נמצאים בדרגה של הטנטה. מה זה טנטה? טעמים, נקודות, תגין, אותיות. יש שער שלם בעץ חיים, הוא נקרא שער טנטה. אז מה זה טנטה? טעמים, נקודות, תגין ואותיות. אותיות, עם ישראל יש 60 ריבו אותיות לתורה. עם ישראל איפה נמצאים נשמתם? באותיות של התורה. איפה הגרים? הגרים נמצאים בתגים. רבי עקיבא מה היה אומר את הגמרא בברכות דף כ"ז עמוד ב', שלמה לא העמידו אותו אחרי שהורידו את רבן גמליאל מהנשיאות, איזה שם עלה? בהתחלה עלה רבי עקיבא. למה רבי, בהתחלה עלה רבי יהושע, אמרו לו, הוא נגוע בדבר. אחרי זה אמרו לו, נעמיד את רבי עקיבא. למה נעמיד אותו? כי רבי עקיבא הוא חכם גדול בתורה, אין לך כמוהו. אז למה לא נעמיד אותו? דלת לזכות אבות. למה לת לזכות אבות? שהוא בן גרים היה. לכן העמידו את רבי אלעזר בן עזריה. אז הוא רבי עקיבא היה בן גרים. והגרים אמרנו, נשמתם איפה שייכת? בתגים של התורה. אומר הגאון רבי אברהם קריספין, אומר הגאון רבי יום טוב קריספין, אומר זה הפירוש. לכן רבי עקיבא מה היה דורש? כתרי אותיות. למה כתרי אותיות? כמו שכתוב במנחות כפתת, ערובין כ"א. למה? בגלל לרמז על סוד נשמתו שהוא היה מנשמת הגרים. לכן רבי עקיבא דווקא היה דורש בתגים של אותיות התורה. ולא סתם חז"ל באו ללמד אותנו את היסוד הזה. כי הם, חז"ל הקדושים, לא היו מספרים לנו ולא מוציאים לעז על רבי עקיבא 40 שנה עם הארץ. והיה אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ונשכנו כחמור. והיה אומר לתלמידים שלו, למה הוא היה אומר דווקא כחמור? כי החמור הוא גם כן שובר את העצם. ככה אני הייתי שונא תלמידי חכמים. ללמד אותנו שאפילו אם אדם היה בדרגה כזו של שנאת תלמידי חכמים, דע לך, הוא יכול לחזור בתשובה ולהיות מנהיג ישראל, וכל התורה כולה תלך על פיו, על פי תורתו של רבי עקיבא. רבי עקיבא זכה, הגמרא אומרת בעירובין מבב עמוד ב', שכשיש מחלוקת בין אחד החכמים עם רבי עקיבא, לא משנה מי יהיה החכם, לעולם תהיה הלכה כרבי עקיבא. הלכה כרבי עקיבא מחברו. אם זה רבים, הלכה כרבי עקיבא מחברו ולא מחבריו. אבל כשרבי עקיבא הוא יחיד מול רבן גמליאל, מול רבי יהושע, מול רבו רבי אליעזר, לא משנה מי, אפילו עם רבותיו, עם רבי טרפון, שיש ויכוח בגמרא בכתובות פ"ד, האם זה הוא תלמיד חבר שלו או שהוא תלמיד שלו. בכל אופן, בהרבה מקומות רואים שרבי טרפון ורבי עקיבא הם היו ביחד בהרבה עניינים. גם איתו, הלכה כמו מי נפסקה כמו רבי עקיבא. למה? אבל 40 שנה עם הארץ. ללמדך, שתלמיד חכם, כל התורה, הגמרא אומרת במסכת קידושים סמכבם עמוד א', תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. תפדל, אם אתה תשב, תשקיע, תעמול, תבקש, תתחנן, גם אם התחלת בגיל 40 ללמוד תורה, בין 40 לבינה, ופספסת 40 שנה, מה עשית? לא רק שאתה לא למדת תורה, אלא היית עם הארץ, ולא זו בלבד, שונא תלמידי חכמים. בכל זאת, תראה מה הוא זכה. לא סתם רבי עקיבא דורש בירושלמי נדרים פרק ט', ירושלמי אומר, רבי עקיבא דורש, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הוא עצמו, רבי עקיבא, אמר, אני יודע מה זה שנאה של עם הארץ. ולכן אני רוצה לתקן את מה שאני קלקלתי, ששניתי תלמידי חכמים, שניתי מעם ישראל, עברתי עליו דאורייתא שלא תשנא את אחיך בלבביך. בא רבי עקיבא ולימד, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כי הוא עצמו בתחילתו 40 שנה. רבותיי, ואם לא מערכו היה כותב את מה שאני אומר לכם עכשיו, לא הייתי מעיז לעלות את זה על דל שפתיי. אומר רבי חיים ויטל עליו השלום, למה רבי עקיבא נהרג בגזרת עשרה הרוגי מלכות? אני הרחתי בחידוש הזה של המערכו בסדרה שלנו על עשרה הרוגי מלכות, שאנחנו באמצע מדברים על זה כבר ברוך השם חודשים רבים. שם הרחתי בזה, אבל המערכו כותב, והבאנו את לשון קודשו שם, למה רבי עקיבא נהרג על קידוש השם? הרי כל צדיק, אם לא היה לו איזשהו פגם הקל שבקלים, הוא לא היה מגיע למות אפילו על קידוש השם. נכון שזה מעלה למות על קידוש השם, אבל סוף סוף, אם לא היה לו איזשהו שרח של איזה חטא קל, קל שבקלים אפילו, לא היה מגיע לזה. ככה מבואר בברייתא, במסכת צמחות, בפרק שמיני, ככה מבואר בכמה מקומות, באבות רבי נתן, פרק למד חטא ועוד. אומר המערכו, בגלל שרבי עקיבא 40 שנה היה עם הארץ, ובאותם שנים, אפשר שלא יצא ממנו טיפות לבטלה, כי הוא היה עם הארץ. ובשביל כך היה צריך לתקן על ידי רץ, על ידי שנהרג על קידוש השם. ואני הוספתי על דברי המערכו, שלכן רבי עקיבא בנו הארי כותב שהוא נקרא ראש לכל עשרה הרוגי מלוכה. למה הוא סבל יותר מכולם? עד כדי שכתוב בברייתא, בסוף אבוד רבי נתן, כתוב, הרואה רבי עקיבא בחלום, ידאג מן הפורענות. לא כמו הגמרא. בגמרא כתוב, בברכות נ"ז עמוד ב', ואיך שמביא שם רב ניסים גאון, הרואה רבי עקיבא בחלום יצפה לחסידות. כי חסיד גדול היה רבי עקיבא, כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין דף קופיות, יספו לי חסידיי קורתי בריתי על זבח. מי הם? אומרת הגמרא, רבי עקיבא וחבריו. ככה מסביר רב ניסים גאון. אבל אצלנו בברייתא כתוב בעבוד רבי נתן, הרואה רבי עקיבא בחלום ידאג מן הפורענות. למה? וכי הרואה רבי חננה בן תרדיון לא ידאג מן הפורענות? הרואה רבי ישמעאל בן אלישע, אמנם בגמרא כתוב שכן ידאג, אבל בברייתא לא כתוב כך. רפוך כתוב, הרואה רבי ישמעאל יצפה לחוכמה בברייתא. וכן כל אותם עשרה, רבי יהודה בן בבא, לא ידאג מן הפורענות. אלא כי שלא היה קשה משל כולם. והיות ומיטתו הייתה קשה משל כולם, עד כדי שגם אחר מיטתו הוא התבזה, שערי היו שוקלים את בשרו במקולים של, של בשר, כמו שכתוב במנחות, כפתת עמוד ב'. ולכן, רבי עקיבא אומר את הגמרא, אומר המערכו, היה צריך לתקן את אותם 40 שנה. איך הוא תיקן אותם? בשעת הסתלקותו. בשעה שהוא מת על קידוש השם, הוא קיבל עונש, לדעה אחת היה 40 יום, לדעה אחת היה מיהי אוהב בתשרי, כל, כמה שיטות יש בחזל, אבל סוף סוף, כל אותם הימים שהוא היה, בין אם זה יום אחד, בין אם זה 40 יום, בין אם זה 4 או 5 ימים, בין אם נאמר שזה היה ביום כיפור או בערב יום הכיפורים, בין אם נלך לפי גרסה אחת שכתוב אפילו 20 שנה, איך שלא תרצה. רבי עקיבא סבל סבל רב. וכל זה אומר המערכו, לתקן את הפגם הידוע. והיא לכך, נקרא רבי עקיבא בן יוסף, כי יוסף זה מידת היסוד. הוא היה צריך לבוא ולתקן את אותו הפגם שנבע, שכתוב בזוהר הקדוש בתיקונים, בתיקון סמכתת, בדף קופיות, שכל אותם 10 רוגי מלכות באו לתקן את הניצוצות קרי, שנפלו מויפוזו זרועי ידיו. וזה מערכו כותב, בגלל שזה יצא רק מהזרועות של ידיו של יוסף. אם חס ושלום זה היה מאותו מקום, בר מינן, אפשר שלא היה תקומה חס ושלום. זאת אומרת, תבינו מה זה הנשמה המיוחדת הזאת, נשמת רבי עקיבא. רבי עקיבא, אחרי גיל 40 שנה, שלח והתחתן ומסר את הנפש שלו. הוא, יחד עם אשתו רחל, ביתו של כלב הסבוע, זה אחד הראיות תמיד שאני מביא למה שכתוב בהלכה. כתוב בהלכה בהלכות כיבוד אב ואם, ביורה דעה בסימן רשמם, שאם אדם נפשה חשקו במישהי, או בת ישראל כשרה, נפשה חשקה בבן תורה, והיא המליצו עליה, המליצו עליו, וראתה שהוא תלמיד חכם, ירא שמיים, בעל מידות טובות, והם יכולים להקים משפחה יחדיו, משפחה לתפארת. כתוב בהלכה, שאפילו אם ההורים אומרים לה, אל תקחי אותו, לפי ההלכה, היא לא חייבת לשמוע להם. כמובן, הטוב ביותר זה להתחשב בדבריהם, ולשבת איתם, להשפיע על ידי זה חכם או משהו, אבל מצד הדין היבש, יש בזה המון פרטים, אבל הדין היבש כתוב בשולחן ערוך, זה שלא חייב לשמוע בכיבוד אביהם, כאשר נישואים, הם נישואים מוצלחים. תמיד אני אומר, ראיה מפה. ראיה מרחל. רחל הייתה בת של כלב הסבוע. הציעו לה הצעות טובות. מה היא לקחת את רבי עקיבא? היא ראתה שהוא צניע ומעלה. ואני חושב שבזה יתורץ הקושיה ששאלנו עוד טעם, למה חזל מספרים לנו שהוא עם הארץ? עוד תירוץ. כי אמנם הוא היה עם הארץ, אמנם הוא אמר המשכנו ככה מור, אבל היה לו מידת הצניעות, והיה לו מידת הענבה. היום יש הרבה עם הארץ, אין להם סיכוי להיות רבי עקיבא. אתה יודע למה? כי יש להם מידות מושחתות. רבי עקיבא לא היה לו מידות מושחתות, היה לו מידות טובות. ככה תוספות כותבים. שרבי עקיבא אמנם אמר המשכנו ככה מור, והיה שונא את תלמידי חכמים, אבל היה לו אהבת הבריות, היה לו מידות טובות. עם תלמידי חכמים היה לו שם איזה עניין. אבל כי הוא לא הכיר את התורה, לא היה מי שלמד אותו את התורה. אבא שלו היה בן גרים, אבא שלו למאן דאמר הוא היה גר, למאן דאמר הוא היה, אבותיו היו גרים. באיזשהו דרך באו ולא היה מי שיתמוך, לא היה מי שיעזור. איך אמר יום אחד החזון איש? יום אחד הולך בדרך, בבני ברק, פתאום רואים את החזון איש מתחיל לרקוד באמצע הרחוב. חזון איש, כך עידו תלמידיו. גדול ישראל, מתחיל לרקוד, מתחיל, מה קרה? רואים, יש שם איזה בן אדם, הוא מפזז, הוא מפזם שיר, והחזון איש מרקד סביבו. מה התברר? שאותו בן אדם היה גר. והגר הזה בא לרב, לחזון איש פוגש אותו ברחוב, אומר לו, כבוד הרב, אני רואה כולם שמחים, אני למה לא שמח? אמר לו הרב, אתה תשיר ואני ארקוד. הוא התחיל לשיר והחזון איש, מופת הדור, מתחיל לרקוד באמצע. אתם מבינים מה זה? אז רבי עקיבא היה בן גרים, היה צריך מילה טובה, איך אמר לו שאמר? בידוסה בן ארקינס. כשראה אותו אמר לו, אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו, ככה כתוב ביבמות דף תזיין עמוד א', ואתה הוא עקיבא ששמחה הולך מסוף העולם ועד סופו. תבינו מה רבי עקיבא. מסוף העולם, מה זה מסוף העולם ועד סופו? מכוונה, מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה. כי הנשמה הזו שנשמת רבי עקיבא, מי שראה אותה והתפעל ממנה, היה האדם הראשון. אמר עליו כשראה אותו, ולי מה יקרו? רעך האל. כך הגמרא מספרת במסרת עבודה זרה, דף ה' עמוד א'. ורבי עקיבא למד תורה במסירות נפש. לא היה לו מה לאכול, לא היה לו מה לשתות בהתחלה. בקושי תבן היה להם, עד שבא אליהם אליהו הנביא, דופק להם בדלת, ואומר להם, אשתי ילדה. אבקש ממכם, אולי יש לכם משהו קצת להתכסות? אמרו, בקושי יש לנו תבן. אמר להם, אפילו תבן אין לי. והם ככה הם קיבלו נסך בהם כוח, להראות שיש מתחתם עניים יותר. הוא אליהו הנביא שבא לעזרתו עתה, והוא שהמדרש כותב במשלה, וככה תוספות מביאים במסרת מציעה, דף קוף י' ד', שהוא הלך ועזר בקבורתו של רבי עקיבא. והוא אליהו הנביא הלך ועזר לרבי עקיבא, ורבי עקיבא היה הולך ולומד תורה, והיה עני מרוד, ולומד תורה בחשק, לומד תורה אצל רבי אליעזר הגדול, אצל רבי יהושע, אצל רבותינו התנאים, ולא היה מהסר מהם רגע אחד של תורה, עד שאחרי 24 שנה חזר עם 24 אלף תלמידים. באה אשתו רחל. באה אשתו רחל. פתאום יש שם 24 אלף תלמידים. באה לרוץ. אומרת לה השכנה, את הולכת אליו כך, לכי תחליפי את הבגדים. לא, לא אחליף את הסמלה. בסמלה הזו יצאתי לפני 24 שנה, מסרתי את הנפש. עם הסמלה הזו אני חוזרת לבעלי רבי עקיבא, הוא מכיר אותי ככה. התלמידים לא ידעו מי. היו שומרים את העיניים, לא מסתכלים. פתאום רואים איזו אישה מתקרבת. זוזי, זוזי, שיקצה, שיקצה. אמר להם רבי עקיבא, תניחו לענייה זו. שלי ושלכם שלה הוא. אם לא הייתה רחל מוסרת את הנפש, לא הייתי יוצא אני רבי עקיבא, ואם אני לא רבי עקיבא, אתם גם 24 אלף תלמידים לא היו קיימים. והנה רואים כבר פה שלא היה להם כבוד לזולת. אמנם הם לא ידעו שזה אשתו של רבי עקיבא, אבל מה אתם צועקים עליה ככה? מה אתם באים להזיז אותה? אין לכם פה בצורה בדרך ארץ? אולי אישה הזו אלמנה, אולי גלמודה, אולי ענייה. אין לה כלום בחיים שלה, מסכנה, בלי שאתם יודעים שזה אשתו של רבי עקיבא. פה רואים כבר שלא נהגו כבוד זה בזה. בוצין בוצין מכתפי ידיעה. ואז רבי עקיבא זוכה, יושב ומפיץ את התורה לאלפים ולרבבות. המצביע הגדול הוא רבי עקיבא בן יוסף, השם יקום דמו. הוא רבי עקיבא, היום בעזרת השם, אחרי השיעור, אני יש לי ברית בטבריה, אני מוהל היום בטבריה, אז אנחנו בעזרת השם גם נלך לציון שלו, אני לא סתם אמרתי אם נדבר עליו על רבי עקיבא, כי היום בעזרת השם אנחנו נלך אצלו בציון הקדוש בעזרת השם. כן. אז הוא רבי עקיבא עליו השלום, תראו כמה ענק היה בתורה, ומה היה, לא היה לו מה לאכול, לא היה לו מה לשתות, לא היה לו כלום. ובכל זאת, מסר את הנפש. והנה רבי עקיבא, מספר הירושלמי, מסכת שבת, פרק שישי. קל בסבוע, לא יודע שזה החתן שלו, הוא רק יודע שהגיע תנא גדול. הוא לא תיאר לעצמו שזה החתן שלו. נמאס לו שהוא לא בקשר עם הבת שלו ועם החתן שלו, הרועה צאן, 24 שנה, אולי יש לו נכדים, אולי יש ילדים, הוא רוצה לראות מה התפתח. הוא מגיע, אומר לה רב, כבוד הרב, מה אני אגיד לך? היה לי חתן, תחתן עם הבת שלי, וכולי, מספר לו את כל הסיפור. כבוד הרב, אני רוצה שתתיר לי את הנדר, למה אני נדרתי שאני לא אתן מה נכסים? אמר לו, האם נדרת על מנת שיודע את כל התורה כולה? אמר לו, אם היה יודע ברכת המזון, אם היה יודע להגיד שמע ישראל, אפילו משנה אחת, אני כבר מתיר את הנדר. אמר לו, מותר לך, מותר לך, מותר לך. אני הוא החתן שלך, רבי עקיבא. מיד, הפריש את כספו ונתן לו. אומרת הגמרא בנדרים דפנון, משישה דברים מתעשר רבי עקיבא. אחד הדברים היה מהסיפור הזה שקל בסבוע נתן לו. מספר הירושלמי, מסכת שבת. פתאום אומר לה, את זוכרת? כשאנחנו היינו חתנים צעירים, מה זה צעירים? היה בגיל 40 הוא, והיא הייתה צעירה. זוכרת שהתחתנו, לא היה לנו בקושי מה לאכול. אבן, משהו, הייתי רועה צאן, כבשים, אפילו מהעבודה אבא שלך זרק אותי. אבל מה נעשה? מסרת את הנפש. הייתי אומר לך, ביתי, יבוא יום, ואני אקנה לך. ירושלים של זהב. אני אקנה לך ירושלים של זהב. תכסית מיוחד. עם צורה של ירושלים מזהב. הלכו, בחרה מחנות התכשיטים. לא, 4-5 קרת, 24 קרת, הלכה הביאה, מה זה, הכל זהב, עבה. והנה, כדרכם של נשים, הולכות בדרך, הולכות עם מה? כבוד שבת, שמה את זה, לא רק עגיל אחד קטן בקושי, אלא שמה ירושלים של זהב ממש, אתה יודע, זה כל אחד רואה את זה, היא מתפעלת. מי פוגש אותה? אשתו של רבן גמליאל, נשיא ישראל היה. רואה אותו, אומרת לה, רחלי, היא קנה לך את זה, יפה. קנה לי, בעלי קנה לי. הלכה לבעלה, רבן גמליאל. בא לו, בעלי היקר, אתה נשיא ישראל. יש לך מלא פול אתה, מלא מני. מה, תראה אשתו של רבי עקיבא יש לה. למה לא לי? תקנה גם לי, גם אני רוצה אחת. אמר לה, כסף יש לי. אבל זאתי יש לה את זה בדווקא בגלל שהיא מסרה את הנפש לתורת בעלה. אם אני אקנה לך גם כזה דבר, יומעט כבוד התורה שיגידו, הנה, גם אשתו של רבן גמליאל יש לה בלי שהיא מסרה את הנפש. לא שהיא לא מסרה, היא מסרה, אבל לא שלחה אותו 24 שנים ללמוד תורה. אבל אולי גם היא הייתה מסכימה, אבל בפועל היא לא עשתה את זה. אבל אשתו של רבי עקיבא הלכה ומסרה את הנפש, אז אם היא הולכת עכשיו בשוק עם קטלה של זהב, עם ירושלים של זהב, כל מי שרואה את זה אומרת, יש לה את זה בשביל כבוד התורה שהיא מסרה את הנפש. יש לה את זה בגלל שהיא המתינה 24 שנים. יש לה את זה בגלל שהיא לקחה מארץ וגידלה אותו ונהיה גדול ישראל. יש לה את זה כי היא נסחה כוחות בבעלה. הרבה רוצים שהבעלים שלהם יהיו רבי עקיבא. אבל כמה מסכימות להיות בדרכה של רחל, אישה אומרת, בטח, אני מוכנה שלא תעשה כלום ביום שישי. אתם יודעים, מצווה, אתה יודע, לקנות משהו. כמה נשים אומרות לבעלים שלהם, לך לבית המדרש, תלמד כל היום ביום שישי. אפילו אנשים שיושבים, לומדים תורה כל השבוע, אני רוצה עזרה. קח את הילדים מהגן, תעזור לי בכלים, תשטוף פה, תעשה כך, תעשה כך, תעשה כך. אני אומר לכם, אני מכיר תלמידי חכמים. אשריהן נשותיהן. אשריהן נשותיהן. באמת, אם לא היו הם, לא היו יוצאים כאלה תלמידי חכמים. שנשותיהן לא רק לא שלא מבקשות מהם, גם כשהם רוצים לעזור, אני רוצה שאתה תשב תלמד בשביל שיהיה לי משהו בשולחן למעלה. איך אמרה אשתו של רבי יוחנן בן דוסה שם? אני רוצה שיהיה לי שולחן עם 4 רגליים ולא עם 3 רגליים. מה יהיה לנו בשולחן שם לעולם הבא? זה רבי עקיבא. אז רבי עקיבא כותב השיטה מקובצת. במסכת כתובו דף מ' עמוד א', כותב שמה רבי בצלאל אשכנזי עליו השלום. כותב, היה רבו של רבנו הארי. כותב רבי בצלאל אשכנזי, אומר ככה, דע לך שנשמתו של רבי עקיבא היא נשמת משה רבנו. רבי עקיבא הוא גם נשמת משה. הוא גם נשמת ישחר. לכן אמר ישחר חמור גרם. הוא גם נשמת יעקב אבינו, כמו שכותב רבנו הרי בליקוטי תורה פרשת ויחי על הפסוק, מידי אוויר יעקב, אומר רבנו הרי, אוויר יעקב אותיות רבי עקיבא. אביר יעקב, הוא גם היה נשמת יעקב אבינו. רבי עקיבא הוא גם נשמת יוסף הצדיק, בעקיבא בן יוסף. הוא קשור להרבה נשמות. רבי עקיבא הוא גם כנגד השכינה. רבי עקיבא עליו השלום, תראה כמה גדולה מעלתו. כמה גדולה מעלתו, איך לא התייאש אחרי שראה את כל התלמידים שלו מתים. בר מינן, אם ילך לפי השיטה שזה היה בשנה אחת, ואם ילך לפי השיטה שזה היה מפסח ועד פרוס עצרת, יש שלוש שיטות. מביא מרן הבית יוסף בסימן תו צדי גימל. האם זה היה מפסח עד עצרת או עד פרוס עצרת, ובפרוס עצרת יש שני שיטות. האם זה בלמד ד' הפסיקו למות או בלמד ג' הפסיקו למות? זה היה, אם נגיד שזה היה בשנה אחת, 900 הלוויות ביום, בר מינן. ושננתם לבניך אלו תלמידיך. זה היו התלמידים שלו, כמו בנים שלו. והוא רואה אותם מתים כמו זבובים. אתה יודע מה זה? ובכל זאת, לא התייאש. קם, ניער את העפר, והלך לרבותינו שבדרום, והסמיך אותם להוראה, וככה היו לומדים אצלו רבי מאיר בעל הנס, בשמעון בר יוחאי, בי יוסף בן חלפתא, רבי יהודה ברבי אלעאי, ורבי אלעזר בן שמוע. כמו שכתוב ביבמות דף סמך בית עמוד בית. אז הוא רבי עקיבא, הוא יש לו מאמר, הוא אומר בשבת חפי עמוד בית, איזו עשיר? מי נקרא עשיר? אומר רבי עקיבא, כל שיש לו אישה נאה במעשיה. יש רבי צבי אלימלך מדינה ועל אבא שלום, ועל בני שכר. כולם מכירים בני שכר, אבל יש לו עוד הרבה ספרים. אחד הספרים שלו יש לו על תרייג מצוות, וחבל שאין בפנינו על כל התרייג. למה כל מצווה שהוא כתב, אין כמוהו בעולם. הוא כותב בספר דרך פיקודיך, מצווה א', מצוות פירה וריבייה. שם הוא כותב בחלק המחשבה. הוא מעריך איך האבות הקדושים, אברהם את מי לוקח? את שרה. יצחק את רבקה. יעקב את רחל. ולאה. כל אלה מה היו האימהות? יפה יפיות היו. ככה גמרא מביאה בבבא בתרא נ"ח. כל נשים כופות בפני שרה. תגיד, אתה אברהם אבינו לוקח את שרה בגלל היופי שלה? יעקב אבינו, אתה רואה את רחל, אתה מנשק אותה, נכון. רבי יצחק פלאג'י כותב שלא הכוונה באמת שנשק אותה ממש. תירוצים. מה הפשט? מה כתוב בתורה? אין מקרא יוצא מדי פשוטו. וישק יעקב לרחל. אומר רבי צבי אלימלך מדינוב, דע לך, האבות הקדושים כשהלכו להתחתן ובחרו נשים, הם חיפשו כמו אתרוג. הרי יש מצווה של פריה ורבייה. אם יש מצווה, אז יש דין של זה לי וענווהו. כך כתוב בגמרא בשבת קוף למד ג' עמוד ב', נזיר דף ב', סוכה י' א'. אם יש מצווה של וענווהו, לקח הדבר הכי טוב, הכי יפה, מה עשו האבות הקדושים? אמרו, להתחתן עם אישה, אישה זה לא תאווה. אישה זה לא סיפוק המילוי, התשוקות. אלא אישה זה חפץ של מצווה. אם זה חפץ של מצווה, אז אני לוקח, כמו בוחר את החנוכה הכי טובה, את המצות הכי יפות, את האתרוג הכי מהודר, ככה הם בחרו את האישה הכי מהודרת. הוא אומר לכן, כשיעקב בא ונשק את רחל, הוא נשק חפץ של מצווה. כך מסביר רבי צבי אלימלך מדינוב. אור החיים הקדוש בפרשת ויצא, אומר משהו דומה לזה. אבל ככה כותב רבי צבי אלימלך מדינוב, עליו השלום. אומר בעקיבא, איזו אישה נאה, איזו עשיר, כל שיש לו אישה נאה במעשיה. מאיפה הוא יודע? הוא לשיטתו. שאת מי הוא לקח? איזה אישה? את רחל אמנו. רחל אשת רבי עקיבא. שמסרה את הנפש שלה בשביל שהוא ילמד תורה. לכן מה הוא אומר? איזו אישה נאה, איזו עשיר. כל שיש לו אישה נאה במעשיה. אם אתה יש לך אישה, מתנה טובה, אם יש לך חבר, יש לך איזה תלמיד, יש לך איזה ידיד. שעשה לך הרבה טובות. אתה רוצה לעשות לו הכרת הטוב? אין כמו אם תמצא לו אישה טובה. גמרא אומרת, כתוב בספר בן סירא, מתנה טובה, אישה טובה לבעלה. אם יש לך אישה טובה, שהיא יכולה להכיל אותך, יש לה ענווה, יש לה ותרנות, אין כמו זה בעולם. זה רבי עקיבא. רבי עקיבא מלמד אותנו, איך שהוא זכה לכל התורה הזאת, שכל מה שאנחנו יש לנו, איך אמר רבי שמעון בגמרא בגיטין ס"ז עמוד א? אמר רבי שמעון לתלמידיו, שנו מידותיי שמידותיי תרומות ממידותיו של רבי עקיבא. אני התמצית של רבי עקיבא. אם לא היה רבי עקיבא, לא היה רבי שמעון. אם לא היה רבי עקיבא, לא היה רבי מאיר. אם לא היה רבי עקיבא, לא היה רבי יהודה. אם לא היה רבי עקיבא, לא היה רבי לעזר. אם לא היה רבי עקיבא, לא היה רבי יוסף. כל התורה שיש לנו, מאיפה באה? מרבי עקיבא בן יוסף. ולמה זכה? בזכות אשתו. בזכות אשתו. זה כתוב בגמרא בסוף סנהדרין. הגמרא אומרת שם על הפסוק, חכמות נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידיה תהרסן. חכמות נשים בנתה ביתה. חכמות כתוב. חכמות נשים בנתה ביתה. האישה בחוכמה שלה היא בונה את הבית. כתוב בפסוק, בחוכמה יבנה בית. מה זה בחוכמה יבנה בית? זה החוכמה שלה, של הצדקת הזו, איך שהיא ראתה. וכי היא דמיינה פעם שבעלה יהיה כזה גדול? אולי כן, אני לא יודע, אבל לא בטוח. היא אמרה, אני שולחת את בעלי לעשות את רצון השם. איך אמר החזון איש? חזון איש אמר, אני בתחילה שלמדתי 5 שנים, למדתי תורה ולא היה לי שום חשק ללמוד. אבל אחרי 5 שנים, עם האוכל בא התיאבון. אז למה למדת תורה? אומר, כי בוראי ציווה לי. נראה לכם שכל מי שיושב מול הספר ולומד, תמיד הוא, כל הזמן יש לו חשק וכל הזמן, נראה לכם שתמיד הוא כמו דג ששט בתוך המים, שאף אחד לא מפריע לו לשוט? לא. יש הרבה מערבולות באמצע. יש הרבה בלבולים, בלבולי המחשבה, דמיונות, אנשים שמציקים. היום יש גם את המכשיר חביבי, את הטלפון שמפריע. אתה מבין? יש לך היום כל כך הרבה הפרעות, הרבה שיח הדעת. ובכל זאת אתה צריך לצמוח בתורה. עם כל השיח הדעת, צריך להתנתק ולבקש שהשם יתברך יאיר לנו את העיניים בתורה. אז רבי עקיבא ראינו שבהתחלה היה עם הארץ, וראינו שהוא בא לתקן שם כשהיה מעשרה על קידוש הרוגי מלכות. ראינו שרבי עקיבא, הוא היה אחר כך זכה לעושר גדול. ראינו אחר כך על אשתו, איך שהיא מסרה את הנפש בשבילו ללמוד תורה. ועכשיו נראה על הבנים והבנות שהיו לרבי עקיבא. יש הרבה בתולדות חייו. רבי עקיבא, הבנים והבנות שלו, מי הם היו? אז קודם כל כתוב בגמרא בכתובות דף ס"ג עמוד א' שהייתה לו בת. ולמאן דאמר בגמרא וגם בתחילת מסכת סוטה כתוב שהיא התחתנה, אליבא דמאן דאמר, היא התהרסה, יש אומרים שהיא התחתנה בפועל עם בן עזאי. איך זכר רבי עקיבא? מה מעיד עליו החתן שלו בן עזאי? בבחורות דף נ"ח עמוד א'. בן עזאי היה גדול השקדנים, כך כתוב במשנה בסוף מסכת סוטה דף ממתת, מי שמת בן עזאי בטלו השקדנים. אומר בן עזאי, כל חכמי ישראל דומים לפניי כקליפת השום, חוץ מן הקרח הזה. מי זה אותו קרח? הוא רבי עקיבא. אומרים תוספות, כתוב בתלמוד בכמה מקומות, רבי יהושע בן קורחה. אומר תוספות, רבי יהושע בן קורחה, מה היו הבן אדם קראו לו קורחה? היה אחד קרח, נגמר, עלי קרח, עלי קרח. היה שם קורח. או כמו התימונים אומרים, גרח. היה גרח אחד נגמר, בסדר. אבל מה זה רבי יהושע בן קורחה? רבי יהושע היה בן של רבי עקיבא. והיו מכנים אותו קורחה. למה קורחה? למה עלי קרח? מה זה חוץ מן הקרח הזה? כמו קרחת, אתה מגלח את כל השיער, שערות זה דינים. כשרבי עקיבא היה, הוא ביטל למתיק את כל הדינים מעם ישראל. הוא לקח על עצמו, הוא היה גדול לצדיקים, גדול התנאים בדורו. לקח על עצמו את כל העול. לכן רבי אליעזר הקפיד עליו. רבי אליעזר, מסכת סנהדרין, דף ס"ח עמוד א', ודף ק"א, וגם בירושלמי שבת פרק שני, שמובא שם המעשה הסתלקותו של רבי אליעזר. כשבא אליו רבי עקיבא, הוא הקפיד עליו. אמר לו, למה מאז שברכו אותו, נידו אותו, זה בלשון הגמרא, ברכו אותו. מאז שברכו את רבי אליעזר, בליעזר שמותי, שבת קוף למד, מאז, רבי אליעזר, מאז רבי עקיבא, מנע את עצמו מלבוא לבית המדרש, אצל רבי אליעזר, הפסיק לבוא ללמוד אצל התורה. אמר לו, למה הפסקת? אמר לו, וניבא לו שמה נבואות לא טובות. למה הוא הקפיד עליו? על כל התלמידים הוא הקפיד, למה עליו גם הוא הקפיד? מה העניין? הקפיד עליו יותר מכולם? הקפיד עליו יותר מכולם, כי הוא היה כלי יותר מכולם. כי רבי עקיבא יכל להכיל יותר מכולם את הלימוד, וכאשר הכלי הוא כלי גדול, ממילא הוא יכול להכיל הרבה יותר. אז זה רבי עקיבא עליו שלום. תראו מה הוא אומר פה במשנה. שחוק וקלות ראש מרגילין לערווה. מה זה מרגילין? הם ממשיכים את האדם לדע עבירה. איפה אתה הולך? אני יושב עם חברים. קצת נרגילה, קצת על האש, קצת פה, קצת שם. זה מרגיל את האדם לידי ערבה. שחוק וקלות ראש. צוחקים, עושים בדיחות, הולכים כל מיני מקומות של קומדיה, כל מיני דברים כאלה, אומר רבי עקיבא, דע לך. מרגיל לי לערבה. מסורת, סייג לתורה. למה? על ידי המסורת, אתה יודע לברר טוב את המקראות. אתה יודע לברר טוב את ההלכות. יש לנו מסורת בהלכה. יש לנו מסורת במקרא. יש אם למסורת, יש אם למקרא. יש לנו מסורת במשנה, יש לנו מסורת בתלמוד, וכן על זה הדרך. מסורת, סייג לתורה. מעשרות, סייג לעושר. יום אחד, היו החכמים דנים, ורואים שם איזה בחור הולך לפניהם. מה הבחור הזה? קם רבי אליעזר ואמר, הבחור הזה, עז פנים הוא, ממזר. קם רבי יהושע אמר, הוא לא ממזר, הוא בן הנידה. זה ברייתא במסכת קלה. אמר רבי עקיבא, זה גם ממזר וגם בן הנידה. יש בגמרא ביבמות כתוב, בדף ע"ו עמוד ב', זה גם ירושלמי קידושין, פרק ג' הלכה י"ב כתוב, למה ממזר נקרא ממזר? מומזר. כך מביא הרמב"ן גם. וזה הרי ביאר בעל הטורים כותב, שם כתוב, לא יבוא ממזר בקהל השם. מה נשמח לו? פצועה דקה. למה נשמח פצועה דקה לממזר? אומר ביעקב בעל הטורים, כמו שפצועה דקה לא יכול להוליד, גם ממזר לא יכול להוליד. איך לא יכול להוליד? אנחנו רואים שממזר מביא ילדים לעולם. אם ממזר לוקח שפחה או ממזרת, הוא יכול מביא ילדים לעולם. אז מה זה אתה אומר שהוא לא יכול להוליד? אז יש הסביר, הוא הכוונה, הוא לא יכול להוליד פירושו של דבר. הוא הממזר, הוא מוליד ילדים, אבל הבן שלו כבר לא יוכל להביא ילדים לעולם. בר מינן. יש בברייתא כתוב, בעבוד רבי נתן מובא, אחד הדברים שהיו עושים בירושלים, שלא היו נותנים לממזר להיכנס בירושלים. לפי זה כתבו האחרונים, יוצא שיש כמה מצוות שממזר פטור מהם. למה? אם אתה לא בירושלים, אתה לא יכול לאכול קורבן פסח. אם אתה לא בירושלים, אתה לא יכול להביא קורבן חגיגה. אתה לא יכול לעשות מצוות עלייה לרגל. וכן על זה הדרך. למה? זה ממזר. איך ידע רבי עקיבא? ברייתא מספרת שם מסכת קלה, שלכן כן, הוא ידע איזה. ממזר, תדעו לכם, חז"ל אומרים, רוב ממזרים פיקחים. למה הם פיקחים? כיוון, הגר"א כותב בביאורו לספר יצירה, כותב שיש הבדל בטיפה, בטיפה. אם הטיפה היא קרה, אז הילד יוצא קר. אם הטיפה היא חמה, הילד יוצא חם. אז איך מגיע הממזר? איך מגיע? כתוב שם בגמרא. הגמרא אומרת, איך הם באים? בר מינן השם ישמור. רוצה שם בסנדרין, דף עיני עמוד א', בסוף הפרק, בבן סורר ומורה. הגמרא אומרת שם, לא, הוא לא מסכים ללכת ביתר. אלא מים גנובים יומתקו, כמו שכתוב בסוף נדרים, דף צדי א', הוא רוצה דווקא, מה מתוק לו? כשזה גנוב לו, הדבר האסור, זה ערב לו. אם היה רואה אותה, אני אומר לכם, מעשה שהיה פעם במנהל סופר, שבר מינן, יש שאלה על הילד שם שיצא אחר כך, אבל בר מינן חטא עם אשת איש, והוא בא אצלי לבית, בוכה כולו, דמעות על חייו. עכשיו אני ידעתי עוד לפני שהוא סיפר לי, כי היה קול בשוק, יצא קול שפלוני מתעסק עם פלונית. בזאת היא עובדת בסופר, איך קוראים לזה? קופאית. והוא מנהל. אל תקריא קופאית, אלא קופאית. כמו קופה בר מיננית. עכשיו היא, החיצוניות שלה לא יפה. לא ראיתי, לא יודע מכיר אותה, רק שבעתי. ובר מינן, היה ביניהם דין ודברים. השם מרחם, סיפור שלם. אמרתי לו, תגיד לי, איך יכול להיות ככה אתה? הוא אומר, תגיד, תראה, אני בעבר הייתי עובד במקום פלוני. היה שם במשרד 30 בנות. מעולם לא התחלתי. מעולם. אומר, אבל פה לא יודע איך להסביר לך. נפלתי. אמרתי לו, תגיד, אבל לפי מה ששמעתי, זאת לא איזה משהו. לא תגיד לך איזה... הוא אומר, הרב, מים גנובים יומתקו. היא לא יפה, לא כלום, לא שום דבר. בר מינן. השם ישמור, מה אתם חושבים? לא דברים פשוטים בכלל. הוא בא אליי, ביקש מי... כבר זה לא פעם ראשונה, השם ישמור. ולמה זה קורה? אדם לא שומר על העיניים שלו. אדם עובד עם נשים. שומר נפשו ירחק מהם. אתה נוגע בדבר, אתה יודע, יש לך קושי. אתה יותר תשמור על עצמך. כל אדם צריך לשמור. אין אפוטרופוס לעריות, כמו אומר בכתובות, את ג' זה לא משנה מי, זה לא משנה מתי, ולא משנה באיזה גיל. ככה מבואר בירושלמי, מסכת שבת פרק ראשון. אומר לך, אז זה שחוק וקלות ראש, מרגילים לערבה. מסורת, סייג לתורה. מעשרות, סייג לעושר. רבי עקיבא יודע, למה? שישה דברים מתעשר. אין לך מפריש צדקה כמוהו. רבי עקיבא, הגמרא אומרת עליו במסכת קידושין דף חף זין, אמר רבי עקיבא, יד עניים ענן. מה זה יד עניים ענן? אני היד של העניים. היה נותן יד, מושיט יד לעניים. אבל היה גבי צדקה. לא לפי כבודי, אני תלמיד חכם. אני מצביא גדול. אני ראש ישיבה. תראה איזה תלמידים יש לי. לא. הולך ואוסף כסף לעניים. ככה מבאר ירושלמי בכמה מקומות. רבי עקיבא היה, מעשרות סייג לעושר. נדרים, סייג לפרישות. אתה רוצה להיות מופרש? קבל עליך בלשון נדר. הרב קוק אמר לי כמה פעמים, הוא אומר, מה שכתוב בסידורים, הרי אני מקבל עליי תענית יחיד, מעמוד השחר רץ את הכוכבים, ואם לא אוכל או לא ארצה, כשאמר מזמור לדין ושמור לא יחסר, אמר לי הרב קוק, אל תעשה את זה, אף פעם אל תגיד את זה. אומר, למה? היצר הרע חזק. היצר הרע חזק יגיד לך, עכשיו כואב לך הראש, ואז תגיד, מזמור לדין ושמור לא יחסר, ונגמר. ובמקום זה תריד, הרי אני מקבל עליי בנדר להתענות. אומר, ואז, זה יתפוס אותך חזק. אומר, ואז, לא יצויר, אתה חולה, לא מרגיש טוב, נו, תביא שלושה ותעשה, תרת נדרים. אני אומר לכם, זה תופס מאוד. כמובן, כל אחד מכיר את עצמו, נדרים סייג לפרישות. סייג לחוכמה, שתיקה. אז זה היה חכם גדול רבי עקיבא, זכותו של התנא הקדוש, רבי עקיבא בן יוסף, עכשיו נזכה להשתתח על ציונו, גם נעתיר על כולם בעזרת השם, נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. חזקים וברוכים בכבוד, כבוד ידידנו, אהוב ליבנו, מאיר עינינו, רבי ישראל.
זקו ברוך. בעזרת השם יתברך ובישועתו. אתמול דיברנו בסייעתא דשמיא במעלת התורה הקדושה והחובה והזכות שיש לכל יהודי באשר הוא לקבוע את עצמו על התורה הקדושה כפי יכולתו. הגדול לפי גודלו, הקטן לפי קטנו, אבל לא יהיה אחד שעובר עליו יום בלי קביעות של תורה. יש גיליון שקוראים אותו השגחה פרטית. באחרון בינתיים, מה שיצא עכשיו, מביא מעשה, כותב כך, מספר את זה, שלח להם יהודי שהוא מלמד בישיבה בקריית ספר, קוראים לישיבה נזר ישראל, הוא אומר, מי שרוצה יכול לבוא לפגוש את הבחור שעליו מסופר ולראות שהכל דברים מדויקים. היה זה ישיבה שיש בה גם כן בחורים מתחזקים, בחורים בעלי תשובה וכדומה, שזכו לקבל עליהם עול תורה. והנה לפני תקופה התחיל לבוא לשם לשבתות בחור שקצת מתקרב ומדי פעם קופץ גם בימי השבוע לאיזה זמן קצר, מחפש מי יכול ללמוד איתו כמה זמן, כמה, חצי שעה, שעה, והולך. אחרי שהוא התמיד בזה תקופה, אז אמרו לו, למה אתה לא מגיע יותר? תבוא, תהיה פה אחד מן המניין, יש מקום, ברוך השם. שמחים שאתה באת, אתה יכול להישאר. אמר להם, לא, זה גדול עליו. הוא רק הבין שהתורה זה אמת, והתורה זה דרכיה דרכי נועם ותורה אור, אז הוא בא. הוא בא להשתזף, אבל הוא לא בא לטבול. הוא לא בא... חבל. אבל זה היה הנתונים. הוא כותב כך, זה אדם שהשם העיר לו פניו, השם זיכה אותו להתעוררות. יום אחד הוא קם בבוקר עם כאבים חזקים בצוואר. הלך לרופא, עשו צילום, השם ישמור, ההבחנה הייתה נוראה, היה לו שם המחלה, צריך הקרנות, צריך להוציא, צריך להקטין, צריך... עכשיו רצו לעשות בדיקה שהיא בעצמה קשה, כואבת, של ביופסיה, לראות מה בדיוק המדובר בשביל לדעת את סוג הטיפול. לפני שהוא נכנס לבדיקה הזו, לפני ששמו לו את המסכה על הפנים, לפני הטיפול, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני הבנתי. אני לא צריך יותר מזה, אני הבנתי. מה רציתי? רציתי חופש. אני הבנתי כבר איפה הדרך, נכון? ובכל זאת, היצר שלי לא נתן לי להיכנס בפנים. השאיר אותי עם שני רגליים בחוץ ואצבע אחת בפנים. ואתה רוצה את העשר אצבעות שלי עם שתי הרגליים בפנים. אני אכנס לישיבה, אני מבטיח לך, אני אכנס לישיבה. כשהוא התעורר, הרופא אומר לו, מזל טוב מגיע לך. מה קרה? הוא אומר, באתי רק להוציא את המדגם. הכל נעיקר, כל ה... השם ישמור, כל הגידול, הכל נעיקר ממקומו, כאילו קפץ לי לתוך היד. זה אין דבר כזה, זה מחובר ברקמות שלו, השם ישמור. והכל נעיקר, הכל נקי לך. הכל נקי, זה נס, אני לא, תופעה כזו לא ראינו ולא שמענו עליה, לא בספרים ולא מפי רופאים, אין דבר כזה. הוא כותב כך, הבחור התאושש וקיים את נדרו. הוא הגיע לישיבה, ערך סעודת הודיה ברוב עם והפך לתלמיד מן המניין. זה מעשה שעכשיו בזמננו, בימינו, בימינו אלה, אדם שהבין שהקדוש ברוך הוא רוצה בתורה שלו. כל יהודי השם רוצה בתורה שלו. אף אחד לא צריך לקבל התעוררות. יש לנו את ההתעוררות מעצם המציאות שאנחנו זוכים להיות בימים של הכנה לקבלת התורה. זה כבר התעוררות מספיקה כדי שאדם יזכה להתחזק בקבלת עול תורה. עוד מעשה ב... איש אחד שהוא מוסר שיעור כל יום, דף יומי, שנים, שנים, עשרות שנים, לא ביטל אותו מעולם. לא בחול, לא בשבת, לא כשיש אירוע ולא שיש משהו אחר, שום דבר, לא ביטל את זה מעולם. תמיד התמיד בקיום השיעור הזה, הוא מוסר את השיעור, תמיד הגיע, תמיד מסר, לא מצא לעצמו שום תירוצים. יום אחד היה לו איזה שמחה בקריית ספר, נסע לשם, והוא עשה את החשבון, מתי לצאת, מתי לחזור, כדי שיספיק להגיע לשיעור שלו בערב בזמן. אבל לא כפי שהוא תכנן היה. מגיע לתחנה, בודק, לא, האוטובוס הבא יהיה לבני ברק, קו 220, רק עוד חצי שעה. אם יהיה עוד חצי שעה, הוא מאחר לשיעור. תודה רבה. מעולם לא יחר לשיעור, מעולם לא יחסיר את השיעור. הוא התפלל, ריבונו של עולם, אתה זכית אותי ללמד תורה, זכית אותי לקבוע את העת הזו לתורה ולא להפר אותה אף פעם. יש מעלה בעצם הלימוד ויש מעלה בקביעות הזמן ללימוד. אני מבקש מיתך, תעשה את שלך שאני אוכל להגיע בזמן לשיעור. והנה מגיע בתחנה קו 320, שזה משם לירושלים. הנהג עוצר בתחנה ואומר בקול, אומר לנוסעים, אני עכשיו קיבלתי הוראה מהמשרד שזה שגיאה, אני צריך להיות 220, לא 320, אני צריך להיות 220, דהיינו מקרי ספר לבני ברק. אז מי שפה צריך לירושלים ירד בתחנה ויחכה לאוטובוס של 320, והוא היחידי שחיכה בתחנה לבני ברק עלה לשם. עלה והגיע בזמן לשיעור. זה, אני לא יודע כמה פעמים קורה דבר כזה שמודיעים על מהמשרד לשנות מהלך אחרי שכבר הוא הסתובב בכל העיר ואסף את כל הירושלמים. הוא לא עשה, אה? ומעשה שהיה כך היה. מה היה פה בעצם? הקדוש ברוך הוא הראה לו כמה חשוב לי הקביעות עיתים שלך לתורה, נכון? שלך ושל השומעים, שהם מחכים שם, הם באים, לא יודעים שאתה נמצא במרחק, הם באים בזמן. כמה חשוב, מה תאמר? מסכנים כל אלה, ואלה צריכים, א' כל, יכול להיות שחמש דקות אחר כך השם שלח להם את האוטובוס לירושלים, אני לא יודע. אבל גם אם לא, כתב הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות, בן עזאי, היה מגדולי חכמי ישראל, עמד במעלה על הר הבית ואמר, ברוך שברא כל אלה לשמשני. היה עלייה לרגל, היו רבבות אנשים, וברוך שברא כל אלה לשמשני. מה הוא בא לומר? הרי באמת הם לא שימשו אותו בפועל, כל אחד בא, הוא מפה, הוא משם. מה הוא רצה לומר בזה? חכמינו הקדושים היו בעלי ענווה יותר גדולים מכל הענוותנים שאנחנו יכולים להכיר ולחשוב. אומר הרמב״ם, בן עזאי מלמד אותנו תכלית הבריאה. תכלית הבריאה היא לעוסקי התורה. כל שאר הנבראים נבראו לצוות לאלו שזוכים ללמוד תורה. שלא יהיה משעמם, יהיה עוד ברואים בעולם. וגם שהם יעסקו במלאכות שצריכים החכמים. למשל, החכם צריך לאכול לחם. אם הוא ישב מהחרישה ועד שיצא לחם, הוא יהיה בור ועם הארץ. יש עוד ברואים בעולם. הם תורחים בחרישה, בזריעה, בהשקעה, בניקוש, בעדירה, בסיכול, בקצירה, בזריעה, בכל מה שצריך. עד שיצא הלחם הזה, שיוכל. כל מה שתרחו כל אלה במפעלים של הלחם, בשביל שזה שלומד תורה, יהיה לו יישוב דעת ובריאות לעסוק בתורה. וכן, הם לא עושים בשביל זה, אם יעשו בשביל זה יהיה להם. אם יכוונו לזה, יהיה להם שכר. וכן, כל שאר הדברים, בגד ללבוש, אם הוא יושב לזרוע את הפשטן כדי שיעשה ממנו, או להיות לו עדר כבשים כדי שיעשה מהצמר שלהם, וכן אז לא יגמור. יש אחרים, יש בוראים אחרים, כמו שאומר הנביא, ועמדו זרים ורעו צונכם, ובני נחר יקריכם וקורמכם. אתה צריך יין לקידוש, יהיה מי שיטפל בזה. אתה צריך בגד ללבוש, יהיה מי שיטפל בזה. כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה. יוצא איפה? שכל אלה שהיו פה באוטובוס הזה, זה לא פשלה בעניין. הם נבראו לצוות לזה שהולך ללמוד תורה או ללמד תורה. הם נבראו לצוות. אז כשהוא צריך, זה פשיטה. אם המלך צריך את הכרכרה ונמצא שם המשנה, אז פשוט אתה מוריד את המשנה ושם את המלך, אין מה לעשות. בזה הקדוש ברוך הוא מגלה את חשיבות העוסקי בתורה בעולם. לא יחשוב האדם שזה יוהרה. אז אתם לא יודעים, אז אתם מתגאים עלינו. לא יודעים שלא מתגאים עלינו. גם אתה יכול. גם לך ניתנה התורה. כמו שאמרתי אתמול, סייעתא דשמיא, קח את הספר, זה בהישג יד בזמננו. קח את הספר ותהגה בתורה, וגם אתה תהיה מאלה שכל העולם ואשר בו נברא בשבילם. כל העולם ואשר בו נברא גם בשבילך, אין בעיה, תיקח את הספר ותהגה בתורה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. וזה בפרשה אנחנו רואים, כשנפטרו שני גדולי תורה, שני גדולי עולם, אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו, אומר משה רבנו לעם ישראל, אומר להם, ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף השם. כל בית ישראל, מה? תגיד המשפחה, תגיד הקרובים, המכרים, כל בית ישראל, אתה יודע כמה מיליונים היה שם, כל עם ישראל, זה יוצא מצרים, זה מיליונים אנשים, כולם צריכים לבכות. על מה? כי זה שני גדולי תורה. אין למעלה מהתורה, ולתורה כל עם ישראל קשורים. כל עם ישראל, בין אם ביודעין ובין בלא יודעין, כל עם ישראל הנשמה שלהם קשורה בתורה. קשר בא לי נתק. מנסים נתק בכוח, אבל הקשר הוא אמיתי, הקשר הוא, זה כמו שתגיד, הוא אח שלו, הוא בן שלו, רוצה לנתק. אין פה מה לנתק, זה ביולוגי, זה אין פה מה לנתק. כל יהודי קשור לתורה. ממילא כשנפטרו גדולי תורה, כל אחיכם בית ישראל, כולם בוכים את השרפה אשר שרף השם. וזה לא רק לדורם, אלא כמו שאומר הזוהר הקדוש, עד לדורנו אנחנו. כל פעם שקורא החזן אחרי מות, מי שבוכה זוכה להרבה דברים. למה? מה העניין? מה העניין שיבכה? עד היום, הם בגן עדן, טוב להם, הכל בסדר. בשביל שלנו נחסר תורה, אם הם היו עוד גדולים, ממשיכים שנה, הם היו בני 20 שנה, אם היו חיים עוד 80 שנה, כמה תורה היו מרבים בישראל? כמה תורה היו משפיעים? כל אחד ממשה רבנו אומר עליהם, גדולים ממני וממך. אומר לאהרון, גדולים ממני וממך. אז מה הם יכלו עוד לעשות? אז יוצא שההפסד הוא חבלה לנו גם. היינו, אנחנו הפסדנו, יכולנו לקבל הרבה יותר אם הם היו ממשיכים ומרביצים תורה בחיים שלהם. לא זכינו, עד היום יש מה לבכות. זה חיסרון של תורה. אם אדם יודע כמה גודל החורבן בחסרון תורה, אפשר להבין כמה גודל המעלה בריבוי תורה. ולא יזלזל האדם לא בריבוי תורה של עצמו, ולא בריבוי תורה של מי שהוא אחר, לבטל אותו חס ושלום. ולא בריבוי תורה של הילד שלו, מה שאתה יכול להרבות תורה בישראל, תעשה. כמה פעמים אדם יושב ללמוד, בא מישהו מבחוץ, אומר, סליחה, אפשר טלפון רגע, או אפשר, למה אתה צריך? ממני, אני עכשיו באמצע תורה, כנס לחנות, תבקש מהבעל חנות שיביא לך את הטלפון. למה אתה מבקש מאדם שעכשיו באמצע ללמוד תורה? אומרים לך, הוא בשיעור עכשיו, אל תתקשר אליו. לא, אני אתקשר, נראה אם הוא יענה, יענה. למה אם הוא יענה? באמצע התפילה, באמצע התורה. אלא צריך האדם שיהיה לו ערך לתורה. פעם אמר אחד, אמר הרב אלישיב, אמר לאחד מבאי ביתו, מה יותר חשוב, הלימוד או השינה? אמר לו, בטח הלימוד. אמר לו, יש אנשים שלא חושבים כמוך. למה הרב אומר כך? אומר, הנה אני עכשיו הייתי באמצע ללמוד. דפק מישהו, נתנו לו להיכנס. אם הייתי באמצע לישון, לא היו נותנים לו להיכנס. אומרים, הרב ישן. אבל אם הרב לומד, אפשר להפריע. למה הלימוד פחות מהשינה? לא פחות מהשינה. יש את הזמן שאפשר, יש את השעות שכדי לא להפריע לו בריכוז ובעיון שלו, אז אפשר לבוא. למה צריך? לא מבינים את הערך של תורה. אנחנו בימים של הכנה למתן תורה, נגדיל בקרבנו את ההיבט הנכון על הערך של התורה. וזה לא רק בתיאוריה, אלא שזה יבוא לביטוי בפועל ממש. שכל אדם ייקח את עצמו למאור שבא, שיחזירנו למוטב.
כן, חזק וברוך. חזק וברוך. רבי ישראל, דל תורם על האדירה וסיעת הדשמיה. אנחנו פרשיות מחוברות. פעמיים כי טוב. וידבר השם אל משה החרמות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. פרשת החרמות מדברת על יום הכיפורים. ומיית עדת בני ישראל לקח שני שערי עזים לחטאת ואל ואחד לעולה, ובסוף כתוב כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אומר הרמב״ם, יום הכיפורים מכפר לעבירות שבן אדם ל... למה? למקום, אבל עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. זאת אומרת שאדם שפגע בחברו בכל צד ואופן, צריך לבקש ממנו מחילה, כי יום הכיפורים לא יכול להועיל, שנאמר לפני השם תתארו, אבל עבירות שבן אדם לחברו עד שירצה את חברו. מה אומר סעיף ב' ברמב״ם? כמה פעמים צריך לבקש מחילה? רבי חנוך, כמה פעמים צריך לבקש מחילה עד שירצה את חברו? אומר הרמב״ם, 3 פעמים. איך זה מסתדר? סעיף א' הוא אמר לי, שאין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. מה אני מבין? צריך לבקש ממנו סליחה וכפרה כמה וכמה פעמים. פתאום מה אומר לי בסעיף ב', אומר הרמב״ם, אבל מספיק ג' פעמים, לא יותר. איך זה מסתדר? ככה שאלו את הפרי חדש. מתרץ הפרי חדש תירוץ נפלא. לא כתוב בגמרא עד שיתרצה חברו. כתוב עד שירצה את חברו, זה שתי פירושים שונים. אם היה כתוב עד שיתרצה חברו, אז זה באמת בעיה, צריך לבקש הרבה הרבה עד שיבקש, עד שיסלח. אבל לא כתוב עד שיתרצה, כתוב עד שירצה. מה זה עד שירצה? שאני אבקש ממנו סליחה. מתי זה נקרא שאני מרצה אותו? מספיק ג' פעמים. אם היה כתוב עד שיתרצה, באמת צריך הרבה פעמים. אבל כתוב עד שירצה, לרצות פירושו ג' פעמים. אם נשים לב, ביום הכיפורים אנחנו מקרבים את העבריינים, את הרשעים, מתירים להתפלל איתם. למה בפסח כתוב על הרשע כהת שיניו? תן לו מוסר, תן לו זה. ואילו ביום כיפורים אתה רואה שמקרבים אותם. מה ההבדל? למה בפסח נותנים להם מוסר רק את שינה, ואילו ביום הכיפורים מקרבים אותם, מתירים פלל את העבריינים, מה ההבדל? אתם יודעים מה ההבדל? בפסח יש אוכל. יש אוכל טוב, יש קורבן פסח. הוא הריח את הריח של הבשר, אז למה הוא הגיע? עניין אותו לאכול. אז זה זמן לתת לו מוסר. אבל ביום הכיפורים, אם הוא הגיע על בית הכנסת, אין שם לא על האש, אין שם שום דבר לאכול, אין מה לנגב. סך הכל מה שהוא בא, הוא בא להתפלל, הוא בא להתקרב, לכן אנחנו מתירים להתפלל אותם, לכן מקרבים אותם. זה ההבדל שמסבירים. על כל פנים, יש פה הרבה הרבה עומק. מדבר השם אל משה, אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו, הגמרא בכמה וכמה מקומות דנה, מה היה בדיוק החטא שלהם? יש אומרים כך, ויש אומרים שטויי יין, ויש אומרים אורו לך בפני רבו, וגברה, חכמי ישראל מביאים כמה וכמה טעמים, זה רק בא להראות לנו שהכל פה דק מן הדק, זה לא היה פה עוון מסוים, ולהגיד, זה הסיבה שאמת. הם רואים שהכל פה זה דקות שבדקות, עד שחכמי ישראל מביאים אולי 7 סיבות שמונים כדי להסביר מה היה הסיבה שמתו. אבל המעניין שבמדרש תנחומה, כתוב סיבה פשוטה, מכיוון שאהרון עשה את העגל. מכיוון שאהרון, אם אפשר לומר, החטיא, לא יודע אם אפשר לומר כזה לשון, אבל הוא עשה את העגל, אז נגזר עליו שבניו ימותו. מה זאת אומרת? היו צריך גם אלעזר וגם איתמר, לא רק נדב ואביהו צריכים למות, כך מובן מדרש תנחומה. אבל כתוב בחומש דברים שמשה רבנו מתפלל על אהרון והתפלל גם בעד אהרון, ובזכות התפילה הזאת ניצלו אלעזר ואיתמר. פה לומדים דרך אגב שתפילה עושה מחצה. תפילה עושה מחצה, תתפלל, איך יבוא הישוע, אל תדע, קודם כל תתפלל, תעשה חצי, גם טוב. אז למה דווקא נדב, ואביהו? למה דווקא הם? הרי גם אליעזר ואיתמר, למה נצלו אליעזר ואיתמר ואילו נדב ואביהו לא נצלו? בזכות התפילה של משה רבנו. אז אומרת הגמרא, מכיוון שהורו הלכה בפני רבם. מה זה הורו הלכה בפני רבם? איזה הלכה הם הורו בפני רבם? אז הגמרא אומרת שבקורבן הראשון שעם ישראל הקריב, משה רבנו אמר, אש תרד מן השמיים. לא צריך להביא אש מעדיות. לא צריך שתדליקו אש ולא כלום. אש תרד מן השמיים, וכמו שהיה, באו נדב ואביהו, אמרו, לא, יש מצווה גם להביא אש מן העדיות. הורו הלכה בפני רבה. ולכן, התפילה של משה רבנו לא הועילה. למה הועילה? לגבי אליעזר ואיתמר. מה אומר? כן. נכון. נכון, גם הגמרא אומרת שעשו את האלוקים, שהסתכלו כלפי שמיה, ציצו בשכינה, טוב. אז רואים שהתפילה לא הועילה לנדב ואביהו, כיוון שהורו הלכה בפני רבם. הגמרא במסכת ברכות מספרת על חנה, שהביאה את שמואל. הרי היא נדרה נדר, שאם השם ישמע בקולה, את הבן הראשון היא תביא לבית המקדש, שיעזור לאלי. אז הוא הביאה את מי? הביאה את שמואל, עשתה לו מעיל קטון והביאה אותו לפני אלי. נו, ומה היה שם? הביאה פר גדול. פר גדול, להגיד להשם תודה. יש אומרים שהיא הייתה בת 150, יש מדרש שאומר שחנה הייתה בת 150. נס גדול, הביאה פר. נו, וכולם שם ממתינים. למי ממתינים? גמרא מספרת שהם חיכו שיבוא כהן וישחט את הפר. שמואל, ילד בן 3, אמר, סליחה? מה אתם מחכים לכהן? שחיטה כשרה בזר. כתוב, ויקריבו בני אהרון, יש 4 עבודות בקורבן, שחיטה, קבלה, הולכה זריקה, שחיטה, שוחטים את הפר, קבלה, מקבלים את הדם במזרק, הולכה למזבח וזריקה למזבח. איפה כתוב בני אהרון? ויקריבו בני אהרון, רק מקבלת הדם, אבל שחיטה לא כתוב בני אהרון, שחיטה כשרה בזר, למה אתם מחכים לכהן? כולם התפעלו, כזה ילד חכם, ילד בן 3, אבל אלי הקפיד, מה זאת אומרת? יש פה גדול הדור, אלי הכהן. אתה מורה הלכה בפני רבו, כל המורה הלכה בפני רבו, מה הוא חייב? באה חנה ומה אומרת על הנער הזה? התפללתי. למה אצל נדב ואביהו, למרות שמשה רבנו מתפלל, זה לא עוזר. הציל רק כדי לעזר ויתמך. את נדב ואביהו שהוא הולך בפני רבם, זה לא עוזר. ואילו אצל שמואל, היא אומרת, חנה, סליחה, אל הנער הזה התפללתי. אתה יודע כמה תפילות התפללתי על כדי שיוולד לי הבן הזה? אז אלי אומר, תשמע, התפללה, אני מוכן על כבודי. למה אצל חנה התפילות הועילו להציל את שמואל מחיוב מיתה? ואילו אצל נדב ואביהו לא עזרה התפילה. אז יש הבדל פשוט. אצל נדב ואביהו התפילה של משה רבנו הייתה אחרי הגזרה. קודם כל הוא הלכה בפני רבם, נכנסו שטוי יין, ואהרון הכהן כביכול עשה את חטא העגל, היה פה קפדה. אז מה התפילה של משה רבנו לבקש רחמים? נו, תפילה עושה מחצה. אבל אצל חנה היא התפללה לפני הגזרה. אל הנער הזה התפללתי בלשון העבר, תפילה. עוד לפני הגזרה, אין שום גזרה שיכולה לעמוד בפניה. גמרא אומרת שאתה מכוון ברפאנו, תתפלל שאתה בריא הולך על הרגליים, מה תחכה שתהיה חולה? שאתה מתפלל לפני הגזרה, שום גזרה לא תעמוד לפניך. אבל אם תתחכה רק שאחרי שתהיה גזרה חס ושלום, כולי היי ואולי. לכן אומרת חנה אל הנער הזה, התפללתי בלשון עבר. על כל פנים, לא פשוט לדון בסוגיה הזאת של נדב ואביהו, בכלל לא פשוט. אבל יש גמרא בסנהדרין נ"ב שאומרת דבר מאוד מאוד שמעורר תמיהה. גמרא אומרת, אתה יודע למה נדב ואביהו מתו? וכבר היו משה ואהרון הולכים, ונדב ואביהו אחריהם, ואמרו נדב ואביהו, מתי ימותו זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדור? מי שרואה את הגמרא הזאת היא לא מרים גבה אחת. מרים שתי גבות, הייתכן? בקרובה יקדש, אומר משה לאהרון, אלו יותר גדולים מאיתנו. הייתכן שהם יגידו מתי ימותו זקנים?